ריגש אליו יהודה, יש כאן תוצאה, תוצר, שנולד ממערכת הלחצים האדירה שנרקמה בפרשת מקץ. מערכת לחצים שיש בה מצד אחד את הרעב שבארץ, מצד שני את הפחד של יעקב, ומצד שלישי את ההתעללות שיוסף מתעלל באחים. מערכת לחצים שהגיעה לסיעה בסוף פרשת מקץ, שהגביע נמצא במתחת בנימין. מה שנולד ממערכת הלחצים הזאת, מה שנוצר כתוצאה מהמצוקה האדירה הזאת, זה אותה פעולת יחיד, אותה גישה, אותה פנייה, אותה הליכה של יהודה. ההליכה הזאת כל כך משמעותית, הגישה הזאת של יהודה, הנאום הזה שיהודה נושא באוזני יוסף, הוא כל כך משמעותי, שהוא מצליח לחולל את מה שאף אחד לא חולל עד עכשיו. הוא מצליח לחולל ביוסף את אי היכולת להתאפק. הוא מצליח לחולל ביוסף את המפגש המחודש עם אבא שלו. הצליח לחולל את התאחדות המשפחה. מה יש בפנייה הזאת של יהודה? מה יש במסר הזה שיהודה מוסר, שהוא כל כך יסודי, שהוא כל כך מהפכני, שלא יכול יוסף להתאחד? למעשה יש כאן תהליך שמתחיל עוד בפרשה הקודמת, תהליך שבו לאט לאט אנחנו רואים את יהודה כמתבלט על רקע העובדה שיש פה הרבה אחים. הם יורדים למצרים כאיש אחד, אבל כבר כשחוזרים לארץ ישראל אחרי הפעם הראשונה ויעקב מסרב לאפשר להם לחזור חזרה יחד עם בנימין, ראובן לא מצליח לשכנע את יעקב, אבל יהודה, ביום יהודה אל ישראל אביו, שילחה הנער איתי ונקוב הבן אליך ונחיה ולא נמות. יהודה הוא זה שמדבר, יהודה הוא זה שמנסה ומצליח לשכנע את יעקב לשלוח את בנימין. גם בסוף הפרשה, כאשר נמצא הגביע תחת בנימין, הפסוק אומר בסוף פרשת מקץ, ויבוא יהודה ואחיו בית היוסף. כבר בהגעה לבית יוסף ניכר שיש הבדל, הם לא באים ביחד, ויבוא יהודה ואחיו. כבר כשהם נכנסים לבית ניכר פה שיש את יהודה ויש את האחים. וכשיוסף פונה לכולם בלשון רבים ואומר להם, ביום אליהם יוסף, מה המעשה הזה אשר עשיתם, הלא ידעתם כי נחש שנחש איש אשר כמוני, אז מי שעונה לו זה יהודה. ויאמר יהודה, מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק. האלוקים מצא את עוון עבדיך. אנחנו רואים כבר בפרשת מקץ התחלה של שוני, של התבלטות, של איש אחד קצת יותר משמעותי, דומיננטי משאר האחים. אבל זה כשלעצמו לא מספיק כנראה, כי יהודה אומר ליוסף בסוף פרשת מקץ, אלוקים מצא את עוון עבדיך, הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. הוא מציע, הוא כבר אומר ליוסף, אנחנו נהיה כולנו עבדים. זה לא מספיק ליוסף, יוסף לא נדבר, לא, ממשיך להתאפק. הוא אומר, חלילה לי. פסוק שמסיים את פרשת מקץ באמצע המתח, וחלילה לי מה עשות זאת. האיש אשר נמצא גביע בידו, הוא אלי עבד. העובדה שיהודה פונה ליוסף ואומר פעם ראשונה, כולנו נהיה עבדים, זה לא גורם ליוסף, לא יכול יוסף להתאפק. יוסף לא נמס פתאום. אבל יש משהו במסר שמופיע אצלנו בפרשה, והגש אליו יהודה אצלנו, שהוא מעבר למה שיהודה אמר בסוף פרשת מקה, שגורם ליוסף שהוא לא יכול להתאפק איתו. מה התחולל כאן שלא התחולל לפני כן? מה נאמר בפרשה שלנו שלא נאמר לפני כן? חז"ל שמים את האצבע על הנקודה בכמה מדרשים שכולם סובבים סביב עניין אחד, ויגש אליו יהודה אומרים חז"ל, הנה המלכים נועדו יעברו יחדיו, זה שאנחנו אומרים ביום שני, הנה המלכים נועדו, זה יהודה ויוסף, או בלשון אחרת בראשית רבה השבטים אומרים מלכים מתדיינים אלו עם אלו. יש פה איזה מפגש מלכותי בין שני מלכים לפנינו, אנו מה אכפת לנו, יעל המלך שמדיין עם מלך. כלומר, חז"ל בכמה מדרשים מסמנים לנו שמה שמתרחש כאן עכשיו, שמתגלה שלא רק יוסף הוא מלך אלא יהודה הוא מלך, מתברר כאן שיהודה הוא מלך. מלכים נועדו, מלכים מידיינים אלו עם אלו. בוכה ומתאפק, יש לו סיבה למה הוא מתאפק, אבל עכשיו כבר נגמרה הסיבה להתאפק. יוסף זה לא שהוא הצליחו לשבור אותו, הוא התאפק עד שהגיע למה שהוא רצה, עכשיו כבר לא צריך להתאפק איתו. מה הגענו? לאיפה הגענו? שהסתיימה סיבת ההתאפקות. אפשר להגיד את לפרוס את העירייה ולהגיד יאללה ואני יוסף גורם בזו. מה קרה? מה השתנה עכשיו? מה התחולל עכשיו? סיבת ההתאפקות נעלמה. יהודה, ויגש אליו יהודה, יהודה הופך להיות מלך. יש פה שני מלכים, יוסף ויהודה. זה שיוסף הוא שייך למלכות, אנחנו רואים מזמן, כבר בפרשת וישב, האחים הרגישו כבר שהוא הבן 17, כבר הרגישו המלוך תמלוך עלינו עם השול תמשול בנו. יש פה סימני מלכות. פרשת שבוע, פרשת מקץ הקודמת, זה ברור, תוך שנייה יוסף יתפנה למלך. מתאים לתפיל כמו כפפה. תוך שנייה מורידים את הטבעת, נותנים לו את הטבעת, רבים את האב, מרכזת משנה, צ'יק צ'אק נהיה מלך. אבל גם יהודה, לפי חז"ל, מתגלה כאן כמלך. מלכים מידיינים אלו עם אלו. מה זאת אומרת שיש שני מלכים? שני מלכים? בכלל, מה זאת מלכות? מה זאת מלכות בישראל? מה הכוונה שאדם מסוים נהיה מלך? איך זה קורה? מה נדרש בשביל זה? מה המשמעות של זה שיש אדם שהוא מסוגל להיות מלך? מה יש לו באישיותו שמכשיר אותו, שגורם לו להיות דמות שכן, הוא ראוי למלוכה? שני מלכים, שתי בחינות או שני יסודות, שני סוגים של מלכות. מלכות יוסף ומלכות יהודה. שני סוגים של מלכות. יש אדם שכולל באישיות שלו את כל מה שנמצא באומה. כל הכוחות, כל הכישרונות, כל היכולות, כל הגוונים שנמצאים באומה, יש לו את הכל אצלו. הוא כולל בקרבו את הכל, ביחד. מה שאצל כולם זה מפורד, אצל ראובן יש מה שלא, אצל שמעון, דברים נפרדים זה מזה. אצלו, כל הכישרונות וכל הצדדים וכל הבחינות של כולם מופיעים ביחידה אחת, אצלו כאישיות אחת. הוא כולל בקרבו, בנפשו, בצורה תמציתית, מרוכזת, אחדותית, את כל מה שנמצא אצל כולם. כשרואים אדם כזה, מיד ברור שהוא לא עוד אחד, הוא לא עוד צד, הוא לא עוד זווית, הוא לא עוד כוח, הוא הכל, הוא כל הכוח. כשנפגשים עם אדם כזה, מתעוררת התחושה והידיעה שאנחנו עם אחד. תראה, כל הכוחות של כולנו מתאחדים באישיות אחת, שכולל את הכל. אנחנו קשורים כזה. למרות שאנחנו כל כך שונים אחד מהשני, תראה, אנחנו בעצם יכולים להתאחד. יש בקרבנו פוטנציאל של אחדות. אנחנו בעצם אחד. אולי לא רואים את זה, אבל באמת אנחנו אחד. תראה, אני יש אדם שהוא אחד, וכל מה שיש אצל כולנו נמצא אצלו. כשנפגשים עם אדם כזה, מתעוררת תחושת האחדות הלאומית. כולם מוצאים שהוא אצלו, כולם שייכים אליו, כולל את כולם. מתוך היותו כל כך כולל, כל כך רב גוני, כל כך בעל, כל כך הרבה צדדים באישיות שלו, ניכר בו שהוא מורה מעם, שהוא מעלינו, שהוא כללי יותר מאיתנו, הוא כולל את כולנו. באישיות שלו מודגשת האחדות שמחברת את כל הצדדים השונים של האומה. יש לו קטונת פסים, יש לו בגר עם הצבעים של כולם, עם הגוונים של כולם, רב גוני, אישיות רב גוני, המון פסים. בכלל, הוא יכול לכלול הכל. מעצם אישיותו הוא מוסיף, יכול, אפשר לכל להוסיף עוד ועוד ועוד, והכל הכל הוא כולל באישיות שלו. אין דבר שאומר, אך, את זה אני לא מסוגל להוסיף לחיים שלי. הוא מסוגל להוסיף הכל. והוא לא גורע. אדם כזה מדגיש באישיות שלו שיש מלכות. כלומר, שיש אחדות נסתרת, נעלמת, מכנה משותף פנימי לכל הצדדים השונים באומה. נראה לך שעם ישראל זה המון צדדים, המון בחינות שונות זו מזו, באמת הכל פשוט. באמת, בעומק הדבר, בנסתר, הכל מחובר. עובדה, יש איש כזה. הוא כולל את כולם בקרבו. זו מלכות מסוג אחד. כן.
מי אמר שבקרבו שיש בזה איש אחד לכל
אחד? זו שאלה טובה. אבל זה מגביר את האמון, את התחושה שיש לנו שורש אחד. כולנו בני איש אחד. תחושת האחדות, תחושת הקשר בינינו, יכולה להתחזק למרות ההבדלים, על ידי העובדה שיש אדם מיוחד במינו גדול, שרואים שהוא כולל את כולם. סימן שיש קשרים. אנחנו לא רואים אותם תמיד, אבל זה קשור. הנה, יש דבר כזה. אז גם אם אנחנו לא רואים את הקשרים, העובדה שיש כתולת פסים כזאת אחת, יכולה לחזק את תחושת האחדות, תחושת הידיעה שיש דבר כזה. יש קשרים פנימיים בין כולנו. באמת הכל איזשהו מקום מתחבר לעניין אחד. בסוף האישיות שלו רואים שהוא רב גוני. קודם כל חז"ל מעמידים על זה כך שכתולת הפסיד שלו, זאת אומרת שהוא את כל הצבעים של כולם. זאת אומרת שיעקור עושה לו כתולת פסיד. תנחת את הלב הלבן ואת החליפות שקיבל לבר מצווה, אלא הכוונה שיש בבגד שלו משהו שהוא הורי פסוק. יותר מזה, בפסוקים בתורה, אלה תולדות יעקב, יוסף. זאת אומרת, יוסף מקפל באישיות שלו את כל התולדות של יוסף. אפילו יוסף יש לו מעמד לא של אחד מן האחים, הוא מעמד על. הוא לא ממש אחד מן האחים. הוא כולל את כל האחים. הוא קצת אבא של כולם. הוא כביכול בין אבא לבין משהו באמצע. הראיה, לבנים של יוסף יש מעמד של שבטים. אפרים ומנשה, כרובן ושמעון. זאת אומרת, משהו ביוסף שהוא לא עוד שבט. הוא בעצם קצת דומה ליעקב. הוא קצת, לא ממש יעקב, אבל אותו עיקרון של יעקב. הוא בעצם אחד מהבנים, נכון, אבל בעצם שהוא כמו אבא כזה. כל הכל נמצא אצלו, הוא מתמצת את הכל בקרבו. לכן יוסף אומר, תראו, החלום שלי, מה שאני מבין שאני, זה שכל האלומות שלכם, אני חולל את כל האלומות שלכם. אני לא בא להגיד משהו רע עליכם, כן? אבל אני מרכז בקרבי, אני המרכז, כולם חוסרים סביבי, אני מרכז את הכל באישיות שלי. אני מתמצת את כל האלומות שלכם אצלי. יש לכם המון, אלומות ופעולות וכוחות, אני כולל לפה.
לא
יעקב גורם
כוח
על
פרעה?
זו שאלה. גם למה האחים לא מבסוטים מזה. אני
כותב שם שיעקב יחד שזה נכון,
כן? כן. אז יש משהו שצריך לשים לב, שיש משהו לא שלם, שמשהו לא שלם בתמונה המלכותית הזאת. משהו חסר במלכות הזאת. תמונה המלכותית הזאת לא שלמה. היא אפילו מובילה לשנאה. אי אפשר איתה לבנות מלכות באמת. היא נכונה. באמת יוסף כולל את הכל. באמת יש צד כזה, יש בחינה כזאת של מלך שהוא כולל בשיעותו את כל הכוחות כולם. וזו בחינה מלכותית. יש צד של מלכות בדבר הזה. וזה נכון. הוא גם לא רק כולל את עם ישראל. תראו איך הוא כולל את כולם. הוא גם כלכלן, והוא גם איש רוח, והוא גם מנהיג פוליטי, והוא גם איש חברה, הוא רב גוני, הכל בסדר. לפי חז"ל הוא למד 70 לשון בלילה אחד, כי ידע לדבר עם מלאכים, והוא הכל. ושום דבר לא... הוא קולע את כל השם. כל משביר לכל הארץ, ופותר חלומות, יותר חכם מהחרטומי, והוא מלך, והכל הכל בישירית אחת, וזה לא בעיה בכלל. והוא יוסף הצדיק, והוא ירא שמיים. הכל ביחד. חלק כזה. דמות מופלאה. אנחנו רואים קטונים אותו. וישנאו ורובו. יעקב עצמו אומר, קטונים אותו. לא הולך. משהו פה, המלוך תמלוך עלינו, שול תמשול בנו, אפילו הביאו מקודם שיעקב, אפילו העיר לו. אתה צודק, אבל זה לא... משהו פה לא תקין.
זה
לא
היה, אבל נגיד דוד, הבן שלו בכלל, גם שם היה
משהו אחר. יש טעויות. אנחנו לא מדברים על טעות. זה לא שיוסף עושה טעות. יוסף לא טועה. אבל יש פה משהו שהוא חסר. זה לא מספיק. אי אפשר ככה. האחים לא הולכים אחריו. הנה המלך, בוא נלך אבא שלנו, הוא כולל אותנו, מצוין. מישהו שהוא הדגל שלנו, הוא מאחד אותנו, הוא צריך להיות, מרימים אותו כל עם הכתפיים, עושים לו כבוד, זה, זה, זה. לא, ככה. זורקים אותו לבוא. רוצים להשמיד אותו, לבריף אותו, הוא מפריע. הוא מפריע לשמות. הוא מרגיז את השמות. יש משהו אמיתי במלכות הזאת, אבל יש משהו שהוא לא שלם במלכות הזאת. משהו שהוא... לא מספיק. אי אפשר איתו לעבוד. ויש מלכות מסוג אחר. אומרים מספיק, אני לא מספיק כבר תשע. יש מלכות אחרת. יש מלכות שעניינה לא אדם שהוא כולל רב גוני, איש ושקולות, כולל את כל מה שנמצא אצל כולם, כל כך רחב שהוא מלך. הוא לא רב גוני, הוא לא כולל את כולם, אלא הוא כל כך מתבטל לכולם, הוא כל כך לא מחזיק מעצמו, הוא כל כך מבטל את הפרטיות שלו בפני כולם, עד שלמעשה הוא כולל את כולם. כי יש לו מקום לכולם, והוא תמיד מקדים את הרצונות של כולם לפני הרצונות שלו. ותמיד כולם חשובים הוא יותר ממנו, והוא מעריך את כולם יותר מאת עצמו, וכל מה שהוא עושה כל היום זה לענות על הצרכים של כולם, ולעזור לכולם, ולהקשיב לכולם, והוא בכלל, בכלל, בכלל לא מבטא את האישיות הפרטית שלו, ואת הצרכים שלו, והחשבות שלו אין, הוא מוחק את הפרטיות שלו. אין לו פרטיות בכלל. כל כך הוא לא פרטי שהוא כללי. שהוא רק... מכיל בקרבו את כל מה שכולם רוצים, אומרים, חושבים וצריכים. מוסר את נפשו למען כולם. אז כולם אומרים, כן, הוא כולל אותנו. כל מה שאנחנו רוצים יש בו. לא כי הוא רב גוני. כי הוא מקשיב לכל הרצונות של כולם, כי הוא קשוב לכל הרצונות של כולם. הוא משתף פעולה עם הרצונות של כולם, הוא לא מפריע לאף רצון. הוא רק מנסה לעזור לכל הרצונות של כולם. להוציא אותם לפועל, הוא לא חושב על עצמו, רק איך כל הרצונות של כל עם ישראל מתממשים, של כל אחד ואחד מעם ישראל, כמה אפשר לעזור לכולם, לממש את כולם. אז הוא באמת נהיה כללי, כי הוא כל כך לא פרטי שהוא ממילא נהיה כללי. זה מלך ענב, זה מלך שפל בדעת, זה מלך שביטל את הפרטיות שלו וליבו חלל בקרבו. זה מלך שאומר, ואנוכי תולעת ולא איש. ממילא הוא כולל את כולם. ממילא הוא המלך של כולם. ממילא כולם מוצאים בו מישהו שהוא מוציא אותם אל הפועל. וכולל את כל אישיותיהם, את צדדיהם השונים. אבל ההבדל היסודי בין המלך הזה למלך הקודם, שהמלך הזה מדגיש את ערכו הייחודי של כל אחד ואחד. המלכות הראשונה הדגישה את המכנה המשותף האחד הנעלם, שבאמת כולכם, שנראה לכם שזה בחינות שונות וצדים שונים, הכל עניין אחד. הם לא מבינים את זה. אתם חיים בהבדלים. תדעו לכם, אני מבין שכולכם באמת אחד. חשוב שתדעו שאתם כולכם אחד, זה באמת חשוב. אבל זה חונק. אם אנחנו כולנו אחד, כמו שאתה מבטא באישיות שלך, אז בעצם מה אני, כל אחד ואחד מהשבטים? מה הערך שלי? מה הערך שלי? מה אני? אישיות שלי. אתה מדגיש שיש כולנו אחד, אבל מה אני? פרטי. מה התפקיד שלי? מה המשמעות שלי? את זה אני לא מקבל ממך, את ההדגשה של זה, את ההבלטה של זה. אבל המלך השני, כל מה שהוא אומר כל היום זה כמה ערכו של כל אחד ואחד אדיר. הוא לא בכלל לא מחשב את הפרטיות שלו, אני לא מחשב בכלל. מה שאתה חושב דבר עצום, מה שאתה מרגיש הכי נפלא, מה שאתה צריך מיד אני בא לעשות. כל יחיד ויחיד וכל משפחה ומשפחה וכל שבט ושבט מקבל מהמלך הזה אמון, עידוד, כבוד, אדיר לפרטיות שבו, לייחוד שלו, לתפקיד היהודי שלו. מצד אחד צריך את המלך האחד הפנימי שהוא כל הזמן בעצם אישיותו מורה את האחד הנסתר, את המגמה הפנימית שכולם קשורים אליה. אבל צריך מלך אחר שני שמאפשר בפועל לצדדים השונים, לבחינות השונות להתממש, לצאת אל הפועל, להרגיש חשובים. אבל יש מלך בחסידות מופיע ככה, יש מלך שמאחורי הקלעים ויש מלך שלפני הקלעים על הבמה. יש מלך בנסתר, לא רואים אותו בנסתר, הוא נמצא, הוא לא נראה, לא רואים אותו. וזה שהוא נמצא, זאת אומרת יש מישהו כזה, לא צריך לראות אותו כל כך הרבה, אבל יש מישהו כזה שהוא מכיל בקרבו את האחדות של האומה, את הערך הפנימי שלה. הוא לא, אבל יש מלך אחר שני שמה שהוא מדגיש זה את המימוש של כל אחד ואחד, כמה כל אחד חשוב. הוא נותן את התחושה האחדותית של כולם על ידי זה שהוא פונה לכולם וקשוב לכולם ונאמן לכולם. הוא לא מלך, אנחנו מדברים על מלכים, יש פה שני מלכים, יוסף ויהודה. כי באמת, מה שהוא מבטא באישיות שלו זה משהו שאנשים לא רואים אותו. זאת אומרת שיש אחדות נעלמת שכולנו אוחדים בה, זה יפה, אבל מה עושים עם זה מחר רבות? איך אני עכשיו חי את החיים שלי? אתה לא נותן לי את ה... להבליט את הייחוד שלי, את התפקיד שלי, את מה אני עושה פה. ההפך, זה מחניק. זה יותר שנאה. אתה בעצם אומר שאנחנו מיותרים. לא צריך אותנו. אתה מחזיק את המגמה, אצלך בקרבך, אז מה צריך את כולם? תפסיק, תונת תפסים. זה הכל, יש את הכל בפני. מה צריך את כל האנשים? זה מאיים המלכות הזאת, זה מפחיד, זה שולל. זה חולל הכל, ואנחנו לא. אנחנו פרטים ואתה כלל, מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו? יהוד, כן. כן, כלפי אומות העולם זה דווקא כן נכון. כלומר, כלפי אומות העולם אנחנו בעיקר עסוקים בלכלול את מכלול. לפחות להתפתל כלפי. זה נכון. יהודה עובר תהליך מאחד שהוא חלק מהעשרה אחים או חלק מהשבטים ואת לאט פרשת מכן מתחיל לבצבט פה עניין קצת שונה. אני אחראי על כולם. למה אתה אחראי? למה לא הוא אחראי? למה אתה אחראי? אני לא, אני מפיש אחראי על כולם. תחושת האחריות על כולם, אני פחות חושב על עצמו. כל אחד דואג לעצמו. לא דואג במובן האגואיסטי, אבל הוא לא מרגיש שהוא חשוב לו האחרים יותר מה שהוא עצמו. יהודה אומר, חשוב לי יותר עניינים מלעצמי. אנוכי ערבן. אני ערב לו. אני לא אקח אחריות עליו. הוא לא דואג לעצמו, אני דואג לו. חלה, מעניין. של מישהו שדואג לשני, הוא משעבד את האישיות שלו, לוקח אחריות, משעבד את האישיות שלו כפי הזולת, כמו ערב. יש גמרא בת רבה המקור למושג ההלכתי שנקרא ערב. כל עומדים את זה. אדם יכול להיות ערב להלוואה של מישהו אחר. תלווה לו, אני אשלם. אתה לא מקבל כסף, לוקח אחריות. חסד גדול. בפרשת שבוע קודמת, המקסימום שיהודה הצליח להגיד בשם כל האחים זה שכולנו נהיה עבדים. זה מה שהוא אמר בפרשת מכס. זה לא מה. עדיין לא התגלה פה מרת. כולנו נשאב עבדים. אבל לפרשת השבוע שלנו ויגש אליו יהודה, הוא עוזב את האחים, הוא ניגש לבדו, הוא לא חלק מכולם. אחד, כי עבדך ערב את הנער מעם אבי, ואתה ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדוני, והנער יעל עמך אב. אני במקום אחד. לא כולם, אני לבד. אני פחות חשוב מכל אדם בישראל. אני משפיל את עצמי, מבטל את עצמי בפני כל אדם בישראל. כל אדם בישראל יותר חשוב ממני. ראשון המדרש, פסיקתא רבתי. אמר לו הקדוש ברוך הוא ליהודה, אתה השפלת את עצמך לפני אחיך הקטן, אומר ליוסף, עבדך, כלומר אדוני, השפלת את עצמך לפני אחיך הקטן, בשביל אחיך הקטן, בשביל בנימין. חייך, כשיוקם המשכן ועבור השבטים להקריב קורבנות, אתה מקריב לשם. היה מקריב ביום הראשון, שון בן המיידה ומתי יהודה. השפלה עצמית. ואנוכי תולעת ולא איש. וזה נקרא מלך בית דוד. זה נקרא מלך יהודה. הרמב״ם בהלכות מלכים, סוף פרק ב', אחרי שהוא מונה את גינוני הכבוד שצריך לנהוג במלך, הוא אומר, כדרך שחלק לו הכתוב כבוד גדול וחייב את הכל בכבודו, כך ציווה הקדוש ברוך הוא את המלך להיות ליבו בקרבו שפל וחלל, שנאמר וליבי חלל בקרבי. זה דברים פסוקים של דוד המלך בתהילים. ויהיה חונן ומרחם לקטנים ולגדולים, ויצא ויבוא בחפציהם וטובתם, ויחוס על כבוד קטן שבקטנים. מלך, מה עושה מלך? יושב בארמון, מסתכל על הדברים הגלובליים, על התוכניות, על העניינים הכלליים. מה פתאום? מלך ישראל, מלך מזרע בית דוד, יוצא ובא בחפציהם וטובתם. כל היום הלשכה פתוחה לכל אני ומר נפש, לכל מי שצריך עזרה. זה הכל. דוד עושה צדקה ומשפט. זה לשון הפסוק. קם בבוקר, צדקות. הוא צריך זה, הולכים בשבילו לזה. הוא בעצמו, דוד, מסתובב, יוצא ובא, עוסק בצרכים של כולם. גמחים, ועזרה לפה, ועזרה לשם, וכל מיני צרות. לפי הגמרא וברכות, מה שהוא עושה בבוקר, כל המלאכים ישנים, אבל הוא עוסק בדם שפיר ושליה. כל מי שיש לו בעיות, הלכות, תומת, תארה, עושה דוד, הוא קולבויניק של כולם. כל הצרות מגיעות אליו, כל הבעיות, כל הסיפורים, כל העניים, כל המסכנים, כולם לדוד המלך. זה נקרא מלך ישראל. זה נקרא מלך מזרע בית דוד. ומקלוסי, אומר דוד, אני רוצה להשפיל את עצמי, אומר למיכל בת שאול. מצוין! זה בדיוק מה שאני רוצה, להיות בזוי ושפל בעיני כולם. זה אני. כלומר, מצד הגינונים החיצוניים, גינוני כבוד מלכות, מצד ליבו, מצד אורח חיה, מה שהוא עושה, הוא לא התמחות לך. התפתשות מסלם. זה מה שמצדיק את גינוני הכבוד. למה מוצדק להתנהג אליו בכבוד? זה לא מחזיק לך. למה מוצדק לשמוע למה שהוא אומר? כי הוא שומע לכל מה שכולם אומרים. למה להקשיב לו? כי כל היום מקשיב לכולם. למה להיות נאמנים לו? כי הוא נאמן לכולם.
למה הספר שמוצא את הילד, או בן שמוצא את
הבן, לא מתבטא כאן הערך שלה, אחד מול אחד, המסירות של היחיד. זה כמו... עונש. תעניש אותי. אם לא נעשה ככה, תן לי עונש. אז הצעת לי עונש. לקבל עונש זה לא מלכות. מלכות זה לקיחת אחריות אישית. כלומר, אתה דואג לזה אישית. אתה נמצא שם. אני שם בפינה, אני שם בנקודה הזאת. אני שם. לא שאני לא שם, אבל תעניש אותי. אני מראש נותן לעצמי את הכיסוי, במקרה שאני לא אצליח. לא מדבר על אי הצלחה, אני אחרי אישי. תבוא לך ראש הממשלה, נגיד סתם, אפילו ראש של יישוב, אני יודע, מבקש ממך משהו. אתה מבקש ממנו משהו, סליחה. תסדר לי בבקשה את זה. אני אסדר לך, אני אסדר. אם אני לא אסדר לך, אז תתקשר אליי כמה פעמים, נג'ד לי, תשדר לי, אני אסדר לך. יודע מה, תתקשר אליי אפילו באמצע אליי, אני אסדר לך. שהוא בא עכשיו, איך אבו, נותן חיה, בוא תראי את הבעיה. אני רוצה לב, אני עכשיו לוקח את כל מה שאתה צריך, אני עכשיו מתקן. זה לא, אני דואג. אני שם. אני איתך. אני לא למעלה. כשנדבר אל הקהל, בלשון רבים ידבר הקוט. אומר, האם היום תהיה עבד לעם הזה? מלך ישראל נקרא עבד לעם. ולעולם יתנהג בענווה יתרה, ויסבול תורחם ומסעם ותלונותם וקצפם כאשר יישא אומן את היונק. רואה קראו הכתוב, דרכו של רואה, כרואה עדרו יראה, בזרועו יקבץ צלעים וחיקו יישא. אז אמר, יוסף, יש מגמה אחת לאומה. נסתרת, נעלמת, כללית, גדולה מאוד. האומה היא אחת, צריך להדגיש, להבליט את אחדותה של האומה, את היותה אחת, את היותה קשורה לעניין גדול אחד, כל הזמן. יש קצת כזה באומה. לא, כי לא מובלט הערך האחד של כולם. מובלט שיש מקום לכולם, שצריך את כולם. אבל מה הערך האחד שכולם שותפים בו? זה לא קורה, זה יוסף. יוסף הנעלם והנסתר זה הערך האחד של כל האומה בפנימיותה. ביהודה יש מקום לכולם, צריך את כולם. אני אעזור לכולם לצאת לה, להתפתלו כלפי כולם.
מה הכוונה שיוסף להיות נסתר לה?
נסתר במובן הזה שזה נעלם. זה לא... לא, אנשים לא... לא בקלות, האדם הוא לא כללי, לא כולנו כללי. יחיקים כאלה שמכילים וחזקים בקרבן את קריאות האומה. את מה רצון האומה האחד? לא חוף, זה גבוה.
איפה אין דוגמה מהצטעים של יוסף לתתבי
ברמה? הצטעים של יוסף. שאול שם הוא במיני.
כאילו זה נעם יוסף. זה יגיע לפית לבוא.
אבל מה שמופיע זה הכוח, כמו שמופיע בכמה דברים, זה כוח האומה, יוסף הצדיק. כן, רואים בכמה מקומות שהתנ"ך גם וגם חז"ל מקוראים לעם ישראל על שם יוסף, לא כסף. מצד זה, מצד הערך הפנימי של ישראל, האחד של ישראל. אבל המלך בסופו של דבר, מי שמולך באומה בפועל, זה יהודה. לא, זה לא מלכים מתפקדים ביחד, זה שתי בחינות של מלכות. כן, צריך את שתי הבחינות. כן, אז קודם, במובן הזה שיש מישהו שהערך הזה צריך להתגלות ראשון. כלומר, באמת, קודם כל, אחרי התגלות הארוכה, יותר חשוב להדגיש את אחדותה של האומה. ככה הרב הוא כותב בסוף ישראל וציונתו. אנחנו חוזרים היום לארץ ישראל. ולא מדברים על נושא השפטית. לא צריכים להגיד, רגע, בוא נעשה זיהויים גנטיים, והקב"ה שלחנו את אליהו הנביא, ומיד התחיל להגיד חלוקה לשבטים, ולא מסתכלים בזה יותר חלוקה. בהתחלה, עם ישראל, כולנו אחד, כאיש אחד, כוח אחד. אם היינו מדגישים את השבטיות, זה היה מזיק מאוד בהתחלה. כי זה היה מחליש, כן? את תחושת האחדות הלאומית. אחרי הגלות הארוכה, כוח יוסף וכוח האחדות, כוח תחושת האומה כאישות אחת. זה חשוב. אבל באמת אחר כך, כשמתקדמים, צריכים לעבור לשלב שבו יש הבלטה והסרטה והבנה של הערך של הכוחות השונים. וצריכים לחזור השבטים. כי באמת מה זה שבטים? מבחינות רוחניות. היו 13 סידורים שונים. אנחנו מכירים סידור אחד. אבל היו 13 סידורים. והיום יש בטח אנשים שהם משבט, לא יודע מה, שמתפללים עם סידור. זה לא הסידור שלהם. זה לא טוב לנפש שלהם. והיו הנהגות שונות. והיו בתי דינים שונים. היה 13 דרכים שונות בעבודת השם.
זה לא שלם, אנחנו כולנו משתי שבטים.
אבל ודאי שצריכים לחזור, צריכה לחזור השבטיות, וזה לא פילוג, זה הפרטה, זה הבנה של הערך של כל אחד. השבטיות זה לא רק השבטיות, בכלל ערכו של יחיד, תפקידו של יחיד. צריכים להגיע למצב של הבלטת ערכו ועניינו של יחיד. להכיר, להבין, זה עניינו של מלך בית דוד, להבין שאין קץ ותכלית להופעת אור קודשו של כל יחיד ויחיד. יש להתרעד ביראה קדושה, מקדושת הנשמה האלוקית של כל נפש מישראל. יהודי אחד, רעדה, זה מדרגה גבוהה, זה מדרגת מלכות בית דוד. מלך בית דוד רואה יהודי, נשמה קדושה, מיד רעד ורועד, נראה. איך עוברים לנשמה הזאת להתבטא, לצאת לפועל? זה באמת. הוא דואג להצלחתו של כל יחיד מישראל, בכל מעשה ידיו, בחומריות ורוחניות. איך אני יכול לעזור ליהודי הזה להתבטא? עוזב הכל, הולך ליהודי. רגע, מה איתך? אין אני. זה מדרגה סיומית. כשמגיע השלב הזה, שמתגלה פתאום שיש דבר כזה שנקרא מלך כזה, לא יכול לתפוס איתו. שילדה היה שקבל. התגלה המלך, לחצתי ולחצתי ולחצתי. ותראה מה יצא, מדהים. יצא בן אדם מכל הלחץ הזה, שגילה באישיות שלו, חשף באישיות שלו, מלכות חדשה, מלך אמיתי, הנה המלך, לזה חיכינו. אני הייתי מלך של אחורי הקלעים, זה לא מספיק. כולנו חיכינו שכבר יבוא המלך, המלך שבפועל, ואיפה הוא? והלחץ הזה, והמתח הזה, והמצוקה הנוראית הזאת שיוסף דוחף את האחים לתוכה, מצליחה להוציא מקרבו של יהודה לאט לאט את המדרגה המלכותית של הקרבו, עד כדי כך שאני יושב במקום בנימין, והוא עולה, חוזר הבית, אבל אני נשאר פה. הנה המלך. הנה המלך הזה. זהו, אפשר להתגלות. לכו, תחזרו לאבא. תגידו לו שאני חי. היה שווה כל זה. היה שווה כל הבלג. מצאנו את המלך. הנה הוא. יהודה, אתה יודוך אחריך. כולם מודים. זה המלך אומר לך. יודוך אחריך. עכשיו אפשר להביא את יעקב, ומחדש, לסדר את כל העניינים. מצד אחד, להדגיש את אחדותה הפנימית של האומה, ותחי רוח יעקב אביהם, ויחי יעקב בארץ מצרים. הערך הפנימי של האומה, ומצד שני, לעסוק בסוף פרשת ויחי, דווקא מתוך כך, בפירוט, הברכה, והייעוד, והתפקיד הספציפי של כל שבט בני. אבל עבדי דוד נשיא עליה. יש פה שני זה, אבל בכל דבר מי שהמלך בפועל זה דוד. אז אני חושב, מה שאמרו, נשיח בן יוסף זה כוח האומה באופן כלי. אמרתי, אתה צריך להדגיש את כוח האומה, את התקופה של האומה. כן, התקופה הכללית. טוב.